You're with SBS Radio.
שלום ניצה, שלום למאזינים. רצועת עזה הייתה על סדר יומנו בשבוע החולף, עדיין, אבל ללא אירועים חמורים. לא שמענו על שיגור הקטות, על צבע אדום, על כיפת ברזל. היו אמנם עוד כמה דלקות ספורות באזור עוטף עזה, והפגנה גדולה מעבר לגבול ביום שישי. אבל יחסית לשבועות הקודמים, זה היה בהחלט שבוע רגוע. החזית עברה בשבוע הזה מן ההתנגשויות האלימות לזירה המדינית. ליתר דיוק, גם המדינית, גם הפוליטית. המונח המרחף באוויר הוא הסדרה. הסדרה של המצב בעזה לתקופת ביניים שבה ישמר שקט. ואולי אפשר יהיה גם לשקם קצת את הרצועה ולסייע לתושביה. על ההסדרה מנצחים גם הפעם המצרים. הבס קמל, שר המודיעין המצרי, אפילו הגיע לשם כך לירושלים. הם דנים, האנשים שעוסקים בזה, על הצעות שונות. היו דיווחים כאילו חלק מן ההסדרה יכלול גם הקמתו של נמל בקפריסין, אליו יגיעו סחורות המיועדות לעזה, ואלה יועברו משם לרצועת עזה תחת פיקוח ביטחוני ישראלי הדוק. זה נשמע מעניין, אבל כרגע ספק אם זה יתרחש. זה עניין מסובך מדי, יידרש זמן רב לארגן את סידורי הביטחון, ובעצם עוד לפני כן ספק אם החמאס יסכים לכך בכלל. כרגע הערכה היא שידובר במשהו צנוע הרבה יותר. המשך הפסקת אש כמו זו שנקבעה לפני 4 שנים לאחר מבצע צוק איתן, הפעם לשנה נוספת. ובזמן הזה אולי יתקיימו דיונים על שיקומה של הרצועה. אבל שום דבר איננו פשוט כל כך, בוודאי לא במזרח התיכון, בוודאי לא בכל מה שקשור לרצועת עזה. מי שנפגעים מאוד מן ההידברות הזאת הם בכירי הרשות הפלסטינית ברמאללה. נשיא הרשות מחמוד עבאס תקף אמש בחריפות רבה את המגעים עם החמאס. הוא זועם על הדיווחים של סיוע לרצועה שיעשה לא באמצעות הרשות. זה היה ברור כבר בשבועות הקודמים כי המגעים עם החמאס מותירים בצד את הרשות הפלסטינית, וזו איננה מוכנה להשלים עם המצב הזה. עבאס חזר והכריז כי כל סיוע לרצועת עזה צריך להיעשות באמצעות הרשות הפלסטינית, לא מאחורי גבה. הוא חזר על העיקרון שעל הרשות לנהל את עזה, היא ולא החמאס, על פי הכלל, פלסטינים הם מדינה אחת, משטר אחד, חוק אחד, נשק אחד. הבעיה הזו רחפה גם מעל דיוני הקבינט הביטחוני בירושלים בימים האחרונים. ממשלת נתניהו, אגב, איננה רוצה להיראות כמי שמגיעה להסכם עם החמאס, שהרי זהו ארגון טרור, לא ישות מדינית. לכן אין מדברים על הסכם הפסקת אש עם החמאס, אלא רק על הסדרה, מין מונח מאורפל כזה. ראש הממשלה נתניהו צריך להתמודד עם בעיה נוספת, פוליטית, ביקורת חריפה מפיו של שר החינוך נפתלי בנט, מנהיג הבית היהודי. בנט מתנגד להסדרה. הוא טוען שזו רק תעניק לחמאס עוד שנה לייצר עוד רקטות ועוד אמצעים לפגוע בישראל, כפי שעשה במשך שנים החיזבאללה בלבנון, שכבר צבר שם יותר מ-100,000 רקטות העלולות להיות משוגרות לעבר ישראל. בנט אומר שיש לו תוכנית לחיסול כוחו הצבאי של החמאס, וזה מה שצריך לעשות, לא בפלישה יבשתית, אלא בדרך האוויר. אבל נתניהו וכנראה גם שר הביטחון ליברמן, שבעבר היה תקיף מאוד בנושא של עזה, אבל שינה את הטון שלו, ואז נעשה לשר הביטחון, שניהם אינם משתכנעים. ביניהם יש עדיפות להגיע להסדרה בעזה, כדי שישראל תוכל בראש ובראשונה להתמודד עם האתגר הצפוני, המאמץ למנוע מאיראן להקים בסיסים ולהתחזק בסוריה. ואם בביטחון עסקינן, הרי בשבועות האחרונים נערך שר הביטחון ליברמן לקראת מינוי רמטכ"ל חדש, אשר יבוא במקום רב אלוף גדי איזנקוט המסיים את תפקידו בסוף השנה הזו. ישנם 4 אלופים המועמדים לתפקיד, אבל עיקר תשומת הלב התקשורתית מופנית אל אחד מהם, האלוף יאיר גולן, אשר כיהן עד לפני קצת יותר משנה כסגן הרמטכ"ל. גורמים בימין בישראל מנהלים מתקפה נגדו, וטובים מליברמן ומנתניהו לא למנותו לרמטכ"ל. הסיבה דבריו לפני כשנתיים, בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אז דיבר גולן על כך שיש תהליכים מדאיגים בחברה הישראלית, המזכירים לו תהליכים שהתרחשו באירופה לפני 70, 80 ו-90 שנה, בין היתר בגרמניה. היה זה חלק מנאום שבו דיבר על הצורך בשמירת עמוד השדרה המוסרי של צה"ל ושל מדינת ישראל, אבל מה שנשמע כהשוואה של האירועים כאן לאלה שהיו בגרמניה, עורר אז, וגם עכשיו מעורר ביקורת נגדו. לא מעט קצינים בכירים מנסים להדוף את הביקורת. הם מזכירים כי מדובר כי אלוף גולן הוא קצין צבא מקצועי ביותר, אמיץ ונחוש, שהצליח בכל תפקידיו הצבאיים. אבל באימות בין שמאל וימין בישראל, רוב הקולות מן הימין קוראים נגדו. השר ליברמן דחה את הקריאות נגד גולן והבהיר כי לא יניח להן לפגוע בתהליך הענייני של בחירת הרמטכ"ל הבא של צה"ל, מה תהיה התוצאה הסופית נדע מן הסתם בשבועות או בחודשים הקרובים. עניין אחר, בשבוע החולף עסקנו הרבה בפרשה המוזרה של עיכוב העיתונאי האמריקני הידוע פיטר ביינארט בעת שהגיע לביקור בארץ. הוא הגיע לכאן עם משפחתו לבר מצווה של קרובת משפחה, אבל בנתב"ג עוקב לבדיקה, ככל הנראה משום שבביקורו בארץ לפני שנתיים השתתף בסיור בחברון שערך שם ארגון לזכויות אדם. לאחר שביינארט פרסם את דבר עיכובו, עיכוב שבסיומו הותר לו ולמשפחה להיכנס ארצה, נמתחה ביקורת חריפה מצד עיתונאים וגם פוליטיקאים על הפרשה. ראש הממשלה נתניהו באופן נדיר פרסם הודעה באנגלית כי מדובר בטעות בשיקול הדעת של מי שעשה זאת והעניין ייבדק. את ההודעה כאמור הוא פרסם באנגלית, היא הייתה מיועדת בעיקר לקהל בחוץ, ליהודי ארצות הברית, שרבים מהם זועמים עתה על ישראל, בין היתר בשל חוק הלאום השנוי במחלוקת. ועניין אחרון אחד, השבוע נפרדה ישראל מאחד מגופי התקשורת הוותיקים והאהודים ביותר, זו הטלוויזיה החינוכית, זו שפעם קראו לה הטלוויזיה הלימודית. היה זה, למי שאינו זוכר, ערוץ הטלוויזיה הראשון שיכולנו לצפות פה, כאן בארץ. ב-1966 החלו השידורים בשיעורים במתמטיקה, אנגלית, ביולוגיה, שהיו מיועדים לבתי הספר. בכיתות הוצבו מקלטי טלוויזיה, וכך נחשף הציבור, בעיקר הילדים, נחשפו גם לשיעורים וגם למדיום החדש. אחר כך נוספו תוכניות שונות, כמו ערב חדש, מגזין אקטואליה יומי ופופולרי, וגם כמובן זהו זה, תוכנית סטירה שליוותה אותנו שנים רבות. רבים מעובדי המסורים והמקצועיים של הטלוויזיה החינוכית נאלצים עכשיו ללכת הביתה. אבל צריך לומר, השידורים יימשכו, במתכונת אחרת, במקום אחר. יהיה זה במסגרת התאגיד, אותו תאגיד השידור הציבורי שירש בשנה שעברה את רשות השידור. ואנחנו כמובן נמתין לראות אם המאפיינים המלבבים בדרך כלל של הטלוויזיה החינוכית יישמרו גם בבית החדש שלה. נקווה. עד כאן רפי מן המשדר לרדיו SBS מירושלים, להשתמע בעוד מספר שבועות. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.